הלכות יסודי התורה פרק שביעי. נכון? פרק שביעי של הלכות יסודי התורה. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. זה מהיסודות. איפה הקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם? איפה? באיזה מקום? ואיפה בארץ ישראל? ירושלים. המקדש. המקדש הוא, מבחינה היסטורית, המקור העיקרי של הנבואה. לכן ישעיהו הנביא מכנה את ירושלים בשם גי חיזיון. זה המקום שממנו באה ההשראה אל הנביא. גי חיזיון. אז מיסודי הדת תדע שהאל מדבר בן האדם, לומר את ה... למה אני מספר לכם את זה על ירושלים? בגלל שהיום כולנו הולכים ללמוד בשערי ירושלים, להתקרב אל מקור הקודש. אפילו ברבע לשבע, שש וחצי, רבע לשבע, יהיה אפילו שיעור של הרב שרקי למרגלות החומה, בצער, מה? כולם באים. כן? תביאו את החברים שלכם. כל עם ישראל, חשוב. מה? אני אמרתי רק? אני אמרתי רק? טוב, בסדר. אז זה לא רק. עכשיו, בואו נחזור לענייננו. מיסודי הדת תדע שהאל מנבא את בני האדם. מה פירוש מנבא? מה זה נביא? מה זה נביא? מי שהשם מדבר עמו. זה נביא. זה הגדרה. מי שהשם מדבר עמו, זה נביא. לאפוקה, מן ההגדרה, לקוחה מן הלועזית שמקורה ביוונית, פרופטוס, מי שאומר את מה שיהיה, מגיד עתידות. נבואה והגדת עתידות, זה לפעמים קשור, לפעמים לא. למשל, השירות המטאורולוגי איננו טוען לנבואה, למרות שהוא מגיד עתידות. אגב, מזל, כי אם לא, אז הוא היה נידון כנביא שקר לפעמים. אבל דבר שאגדת העתיד היא חוכמה מסוג אחד, ושמיעת דבר השם זה חוויה מסוג אחר לגמרי. לפעמים הקדוש ברוך הוא מודיע לנביא את העתיד, ומכוח זה הנביא יכול להגיד מה יהיה. אבל לא מזה, זה מתחיל. העובדה שריבונו של עולם מתגלה לאדם בסגנון מדובר. כי הרי מצאנו גם אצל הגויים, מה שנקרא הערה. אור גדול, אור של חוכמה, אור כפשוטו, אבל ההערות האלה אינן מגלות את הרצון של מי שאמר והיה העולם. וכל זמן שאנחנו בתחום ההתאחדות הרגשית או השכלית, לא יודע מה, אנחנו עדיין בתחום המיסטיקה, לא בתחום הנבואה. כשאנחנו מדברים על הנבואה, אנחנו מדברים על מישהו שמדבר עם מישהו. התמצית של הנבואה, פסוק מפורסם אולי, וידבר השם אל משה לאמור. מה זה וידבר השם אל משה לאמור? מישהו מדבר עם מישהו. וידבר השם אל משה לאמור. מישהו מדבר עם מישהו. וכאשר מישהו מדבר עם מישהו, יש לו מה לומר לו. לאמור, כדי שיאמר לאחרים. בסדר? וידבר השם משה. זה מיסודי הדת, תדע שהאל מדבר את בניו. עכשיו, למה זה כל כך מיסודי הדת? אם נתבונן במקורות שלנו, אנחנו נראה שזה לא רק אחד מן היסודות, זה היסוד. כמה יסודות יש לאמונה היהודית לפי הרמב״ם? 13. הנקראים עיקריים. מפה הרמב״ם יודע? הרמב״ם קרא את הרמב״ם, זה אפשרות אחת. לי נראה משהו אחר, שהרמב״ם למד תורה. ומתוך לימוד התורה שלו, הוא ניסה לגבש איזה דברים הם העיקרים שבלעדיהם הכל נופל, ואיזה דברים הם ענפים. ואז הוא גיבש בצורה פחות או יותר מסודרת 13 עיקרים. וחכמי ישראל שבאו אחריו, באו בטענות על זה. אגב, זה לא כל כך פשוט לתת העיקרים ליהדות. כי משה רבנו לא שמענו שהוא כתב עיקרים. וגם, כן, רבי עקיבא לא כתב עיקר. בעצם הראשון שבצורה ברורה, מגובשת, כותב 13 עיקרים, זה הרמב״ם. יש חלוקות אחרות. יש חלוקה ל-11 עיקרים, למשל זה רבי יהודה הלוי, מאמר ראשון פסקה יהודה הלוי. וגם רבנו סעדיה גאון, איך שהוא מדבר על עיקרים, אבל זה גם לא כל כך מגובש. הרמב״ם הוא הראשון. והסיבה שצריך לכתוב עיקרים, זה בגלל שאנחנו מרחקים מן המקור. כשמשהו מפסיק להיות חי, אז מגרשים אותו. כן, כמו בשיעור אתמול בערב במוסד הרב קוק, למדנו שברגע שדבר איננו נושם, אז הוא הופך להיות משנה, כן? נשמה הופכת להיות משנה, מסודרת. זה יפה, מסודר, אבל זה כבר לא חי. פחות חי. ולכן יש באמת בעיה בעצם ניסוח העיקרים. למשל, יש כאלה שרבנו יצחק אברבנאל אמר, אפילו דבר חמור, הוא אמר, זה השפעה של הנצרות לכתוב עיקרים בכלל. לא יודע אם בדיוק זה נכון להגיד את זה לרמב״ם, אבל ככה הוא אומר, הנטייה הזאת לגבש תיאולוגיה דוגמטית מסודרת, זה לא מתאים לעם חי. אנחנו עם חי, שהשם חי בקרבנו. הצורך לנסח זה כשאנחנו קצת רחוקים מהדבר. נוסף על כך, יש קושי מסוים שהביאו המבקרים של הרמב״ם, והוא ש-13 זה הרבה. אם כבר אתה מדבר על עיקרים, נגיד ויתרנו לך, אנחנו מוכנים שיהיו עיקרים ליהדות, 13 זה יותר מדי. כי אני צריך בבת אחת להאמין ב-13 דברים. אין לי מקום בראש ל-13 דברים. אולי תצמצם את זה, כדי שזה יהיה יותר קומפקטי, יותר קל. סגי לי את העיקר של ה-13. אז היה יהודי בשם רבינו חסדאי קרסקס, מתלמידי הר"ן, הוא צמצם ל-6. 6 עיקרים. בספרו אור השם. בתוך השישה עיקרים האלה הוא כלל את כל ה-13 עיקרים. אחר כך בא תלמידו של רבי חסדאי קרסקס והוא אמר ש6 זה יותר מדי גם. הוא אומר 6 עיקרים אי אפשר לחיות מזה. קשה להסתובב עם 6 עיקרים בראש. אז הוא צמצם ל3. כך הוא חשב יותר קומפקטי בספרו ספר העיקרים, רבינו יוסף אלבו, הוא אמר 3 עיקרים שהם מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש. כן? מציאות השם, תורה מן השמיים, שכר ועונש. באו חכמים אחריו, רשבץ, מהר"ל, אמרו 3 עיקרים. אני מרגיש סקיזופרניה, 3 עיקרים. כן? פיצול אישיות בלעז. אז צריך לצמצם את זה, צמצמו את זה ל1. תורה מן השמיים, מציאות השם, מי מתנדב לשכר ועונש? אז אתה אומר תורה מן השמיים. שהאל מנהל בן אדם. יפה, זאת אומרת, באמת הם אמרו, מה? הכרה בשם. טוב, אז יש בזה באמת שני מוקדים אפשריים, אבל חכמי ישראל באמת הם העדיפו לומר תורה מן השמיים, ולא מציאות השם. וזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא לוגית, כמו שאתם אומרים, אם יש תורה מן השמיים, אז יש מי שנתן אותה. ממילא יש מי שנתן עליה שכר ועונש, אז הכל כלול בזה. זה אפשרות אחת. זה נגיד הצורך הלוגי. אבל יש כנראה צורך יותר עמוק. א', שהמושג של מציאות השם זה מושג מופשט מדי. וזה גם מושג שקרי. אתה יודע מה זה מציאות השם? אתה לא יודע מה זה. זה בעצם איזו המצאה. המושג של מציאות, הקטגוריית חשיבה הזאת, מציאות, זה לא שייך אל השם. לא שייך אין סוף. לכן ברגע שאני אומר, השם קיים, השם מצוי, אני אומר דבר לא נכון. אני משקר. אז נשאל, מצד האמת, האם זה נכון שיש אלוהים? התשובה היא, לא. האם זה נכון שאין אלוהים? לא. כי גם אין וגם יש, שתיהן קטגוריות של המחשבה הנבראת. לכן אתה לא יכול להגיד לא יש ולא אין על המציאות העליונה. אז גם המילה מציאות היא לא נכונה. בכלל כל דיבור הוא לא נכון, כל מחשבה היא לא נכונה. אז מה צריך לעשות? במקום לדבר עליו, נדבר על ההתגלות. על ההתגלות שלו. הדיבור. שלא לדבר על זה, שהדיבור האלוהי הוא הדבר היחיד שאני יכול לדבר עליו בוודאות, כי העובדה מתועדת. הנבואה זה לא קורה למלאכים, הנבואה זה קורה לנו. אז אם יש נבואה במציאות, זה דבר שניתן למדוד, להתוודע אליו. שלא לדבר, אבל מציאות השם זה מושג אבסטרקטי, מופשט, וזה המצאה של הפילוסופים. לכן היהדות אינה מדברת על מציאות השם בתור יסוד באמונה, כי אם על התגלות השם. אם, מה? כן, אבל זה ההשפעה היוונית. כלומר, אם תסתכל, נכון, אם תסתכל למשל בחומש, אתה לא תראה בשום מקום שמשה אומר אלוהים קיים. אלא, יש לך פסוק, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. זה ההתגלות. נכון, אז אם נגיד את זה בשפה שלנו, נגיד ככה, אני לא יודע אם יש אלוהים או לא, אני בטוח שהוא מדבר. בסדר? נכון, נכון, בגלל זה יצאו. זאת אומרת, זה הניסיון לגבש יסודות אמונה בצורה לוגית, זה מין זיוף מסוים. כן? אולי הוא נצרח לפעמים הזיוף הזה, אין לנו ברירה. אבל אתה יודעת, יש פה איזה חריגה מן החיים עצמו. כן. חי וקיים. קיים הכוונה שמקיים את דברו. חי, הכוונה שמדבר. זאת אומרת, אתה אף פעם לא מדבר על עליו עצמו. קיים, הכוונה, מקיים את דברו. כן? למשל, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. זאת הברכה שאנחנו אומרים על הקשת. נכון? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו. שמקיים את דברו. עכשיו, יש לזה עוד השלכה נוספת. כשאני אומר מציאות השם, זהו מושג סטטי, עומד. ככה זה. זה מה שיש. כשמדבר על, הקדוש ברוך הוא מדבר, זה משהו חי, דינמי, חווייתי. ברור? כך שאפשר לומר שיסודה של האמונה הוא שהאל מנבא את בני האדם, כמו שאמר. כן, זה באמת הביטתה של היהדות. מה שמבדיל בין היהדות לבין כל שיטת אמונה אחרת, זאת הנקודה הזאת. האם יש התגלות או אין התגלות. אבל לא סתם התגלות, התגלות בתור דיבור. האם יש דיבור או אין דיבור. בסדר? בואו נקרא את הדברים עכשיו בפנים. מיסודי הדת לידע שאל מנבא את בני האדם. עכשיו נוסיף לזה, אני חושב שזה ברור מה שאמרנו, נכון? מה לא ברור? מה? דיבור, זה כאן אתה נוגע בנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה. הדיבור זאת פעולה מוסרית. לא, זה לא מחויב. אבל אם זה מוסרי, זה לא מחויב. דבר שהוא מחויב, הוא טבעי. לא. מוסרי זה דבר שהוא תולדה של הרצון. לא יודע מה אתה מקורא טבעי, עצמותי, כן, אבל לא מחויב. זאת אומרת, נגיד, אדם צריך לאהוב את אשתו. אתה מקבל את זה? אדם גם צריך לאהוב את אמו. לא הרי קשר האהבה שיש לו עם אמו, כקשר שיש לו עם אשתו. מה ההבדל? הקשר שיש לו עם אמו הוא קשר הכרחי, שהטבע יצר אותו. בין שאני רוצה, בין שאינני רוצה, אמי היא אמי. מה שאין כן, אשתי, זה בחירי. ומכיוון שזה בחירי, כי יכולתי להתחתן איתה או שלא להתחתן איתה, אין אדם מתחתן אלא לרצונו, זה לא הטבע יצר אותנו כאחד, אם כן, זה קשר בעל אופי מוסרי. יכול שהוא קשר יותר עמוק, שמגיע עד הנשמה, אבל בהתגלות שלו הוא רצוני. ומכיוון שהוא רצוני, הוא מאפשר פה איזשהו יסוד מוסרי. מובן? זאת אומרת שאדם, לא אדם, כל אישיות מתגלה דווקא בפעילותה החופשית. דוגמה לדבר, הקדוש ברוך הוא. למשל, הוא כידוע בורא העולם. ידוע? הוא יודע, נכון. הוא זה מי שברא את העולם. מה פירוש דברו? מה? לברוא זה לברוא. באמת זה ההגדרה הכי טובה. יפה. לא, לא, לא. דיבור אמר. יש בזה משהו. אני אסביר. קצת יותר ברחבה למה אתה צודק. לברור זה דבר רצוני. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שלא לברור, לא היה בורא. כן? כלומר, זה חופשי לגמרי. מה שאין כן אצל היוונים, שהם סבורים, שהבריאה היא מעשה אוטומטי. כלומר, מה זה אלוהים? זה מי שמשפריץ עולמות. כלומר, זה מוכרח לצאת ממנו. זה סיבתיות הכרחית. לא קשור לרצון. אפילו לא צריך. מושג של צריך זה גם כן קשור לרצון. זה הכרחי. זה יוצא ממנו. נובע ממנו. מעיין. כמו שמעיין מרטיב, ככה אלוהים עושה עולם. ואז יוצא שאין שום קשר מוסרי בין הנברא לבורא. איזה מין נתון כזה. לכן אין פלא גם שהעולם קדמון. אבל אם אני אומר שהעולם נברא, הוא תולדה של אקט חופשי, או נגיד בשפה אחרת, אקט מוסרי. לכן אין פלא שהמסורת של הנבואה מתארת את הבריאה כמעשה של דיבור. ברוך שאמר והיה העולם. לא ברוך שחשב והיה העולם. כפי שאריסטו אומר, שאלוהים חושב, מזה יוצא עולם. ברוך שאמר, מעשה מוסרי. לדבר זה להתייחס אל הזולת כאל עוד אישיות. הרי אל הקיר לא מדברים. אבל אל אישיות מדברים. נכון? לך תדבר אל הקיר. לפעמים יש אנשים כאלה שנותנים לך את התחושה הזאת. אבל ברגע שמדובר על ישות מוסרית, אז זה כבר לא ישות, זה אישיות. אז זה דבר כאלה, הם פשוטים. אם כן, יוצא שאם זה כך, אם ריבונו של עולם פועל את העולם מסיבות מוסריות, אז הוא צריך להתנהג על פי כללי המוסר. זאת אומרת, זה לא יהיה פייר לזרוק את האדם לחלל ההוויה ולא לדבר איתו. זרקת אותי לתוך השטח בלי הוראות, בלי מכשיר קשר, בלי כלום. אני צריך לסדר לבד עם הקוצים, זה לא בסדר. לכן, מובן מאליו שאם ריבונו של עולם בורא את האדם, הוא צריך גם לנבא אותו. אנחנו רואים בספר בראשית בפרק ב', דבר מעניין, שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, וייצר השם אלוהים את האדם, ומיד אחר כך הוא מצווה עליו, וייצר השם אלוהים את האדם. זאת אומרת, ומה זכה האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו? הרי אנחנו פה, אני מצאים בחדר הזה, לא זכינו לזה. הקדוש ברוך הוא לא ניבא אותנו. כי כל אחד יודע, גם הרמב״ם יסביר את זה בהמשך, שכדי להיות נביא צריך מאמצים כאלה וכאלה וכאלה, בסוף, כן, כשאתה סופרמן, אז אתה מקבל נבואה. אז למה פה, האדם הראשון, בלי מאמץ, רק עכשיו נוצר, עוד החלב נוטף לו מהאף, וכבר הקדוש ברוך הוא מדבר עמו. הסבר עכשיו הוא פשוט. כיוון שהוא האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא מדבר עמו. כיוון שהוא היה הראשון שהיה אדם. לכן הקדוש ברוך הוא דיבר עמו. בלי שום קשר לזכויות או למעשים שהוא עתיד לעשות. כך טבע המציאות. חייב להיות. אז איך זה שהיום אין לנו נביאים? זה מצב קטסטרופלי. זה שאין לנו נבואה, זאת נפילה, זאת ירידה מוסרית נוראה. בסדר? מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. איזה בני אדם? כן, אבל מי הם בני האדם שעשויים להיות נביאים? עם ישראל. מניין לך את מה שאתה אומר עכשיו? עובדיה דווקא היה גר. דווקא זה קושיה. אני רוצה לדעת האם הרמב״ם אומר את מה שאתם אומרים עכשיו. כולם. הנה הרמב״ם אומר כולם. את בני האדם. אתם זוכרים את רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. אתם זוכרים. אני רוצה לדעת מה הרמב״ם אומר. לא מה בלעם אומר. אני רוצה לדעת מה הרמב״ם. הרמב״ם אומר שבני האדם מתנבאים. הוא לא אומר יהודי, גוי. נכון. זאת תכונה שנתונה באדם. מה אתה? לכאורה זה סותר את רבי יהודה הלוי. בסדר? אנחנו נראה אם זה עד כמה זה סותר ועד כמה לא. אבל נסתכל לרגע אחד בפרק רגע. 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 בפרק תשיעי. נא להסתכל לרגע אחד בפרק תשיעי, בהלכה א'. באמצע ההלכה. כן, תספרו שורות 2, 4, 6, 8, 9 שורות. כן, בפרק תשיעי, הלכה א', שורה 9. לפיכך אם יעמוד איש, בין מן האומות, בין מן ישראל, ויעשה אות ומופת ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה או לגרוע מצווה, או לפרש במצווה מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה, וכו', הרי זה נביא שקר. שהרי בא להכחיש נבואתו של משה ומידתו של חטא וחנק, על שהזיל לדבר בשם השם אשר לא ציווה. זאת אומרת, שהסיבה שאנחנו לא נקבל נביא שקר מן האומות, זה לא בגלל שהוא לא ראוי לנבואה בהיותו גוי, יכול להיות שגוי גם כן יהיה נביא, אלא מפני שבא להכריש נבואת משה. זאת הסיבה שלא נקבל אותה. בסדר? תשאל שאלה לגבי, למשל, מוחמד. האם מוחמד הוא נביא אמת או לא? מה אתם אומרים? הוא הכריש נבואת משה. לא בגלל שהוא ערבי, אנחנו לא מקבלים אותה. אלא בגלל שהוא מכריש נבואת משה. אם כי זה באמת מעניין, היה אחד מחכמי תימן, רבי נתנאל ברב פיומי, בדור שלפני הרמב״ם, כתב שמוחמד עצמו לא התכוון לבטל את תורת היהודים. צריך לברר את זה, הוא מביא ראיות מן הקוראן, זה נושא רחב. בספרו בוסטן אל-עקול, נקרא גן השכלים. אבל מה לנו? הרי בכל מקרה, זה לא נוגע לנו, כיוון שנגיד שהוא לא רצה לבטל תורת משה, אז הוא בא להגיד משהו לערבים, אז שיגיד לערבים. טוב. מסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. עכשיו, האם הוא חולק על רבי יהודה הלוי? לא כל כך פשוט. בגלל שבכמה איגרות של הרמב״ם משתמע שליהודי יותר קל להיות נביא מאשר לגוי. דבר נוסף, גם רבי יהודה הלוי אומר שלפעמים גוי מתנבא. אז סך הכל, המרחק ביניהם לא כל כך גדול. אלא, משל למה הדבר דומה? למומחיות לאומית. כגון, עשיית לחם הבגט. שהוא כידוע מומחיות של הצרפתים, נכון? אני חושב. כן. הם עושים את הלחם הזה, והם עושים אותו יותר טוב מכולם. האם זה אומר שלא ייתכן אדם שאיננו צרפתי שיעשה לחם כזה? ייתכן. אבל זה לא אותו דבר. זה לא... כן. אז אותו דבר לגבי הנבואה. כן? הנבואה זאת המומחיות הלאומית של עם ישראל. בזה אנחנו ספציים. האם זה אומר שאחרים אינם מסוגלים? מסוגלים, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו טעם של נבואה, זה לא דבר השם המלא, אלא זה מטושטש, שיש כל מיני קלקולים בדרך. יש גם איזו הבחנה אחרת, שעוד תעסיק אותנו כנראה בהמשך, זה הבחנה בין התגלות מוסרית להתגלות שאיננה מוסרית, אבל זה נעזוב בינתיים. הבה נמשיך בדברי הרמב״ם. ואין הנבואה הלאה, אלא על חכם גדול בחוכמה. גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. בא אדם חכם, מה? רובוט? למה הוא רובוט? למה אתה אומר את זה? למה אתה אומר שהוא רובוט? הוא חכם, גובר על יצרו, בעל דעה רחבה, מה? יותר מדי טוב, אתה אומר. זה נשמע לך יותר מדי מושלם. זה באמת שאלה מעניינת. לא, לא, הוא צריך להכיר את האמת. הנביא זה אדם שמסיק את האמת. אז זה ברור שהוא צריך איזו עזרה מן השמיים, אבל הוא צריך להיות אדם גם שבעצמו יכול להגיע לאמת. עכשיו אתה אומר זה יותר מדי, זה באמת מעניין מה שאתה אומר, כי לכאורה זה לא אנושי. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם חסרונות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם האדם, אז זה צריך להיות איזשהו חיסרון באדם. מעניין, הרמב״ם מתייחס לדברים האלה בספר שמונה פרקים, בפרק שביעי. זוכר, לא? פרק שביעי. זוכר פרק שביעי? כן או לא? למדת עוד או לא? כן או לא?
לא.
בפרק שביעי אומר הרמב״ם שם בשמונה פרקים, שה... מתנאי הנבואה שאדם יהיה בעל מעלות שכליות ובעל מעלות מידותיות, נכון? צריך להיות אדם מאוד חכם וגם אדם מאוד מוסרי. אבל זה לא רק זה. הוא צריך להיות בעל כל המעלות השכליות ורוב המעלות המידותיות והחזקות שבהן. ואל תקחי שיות קצת חיתויות המידות, לא, ואף על פי שיש קצת חיתויות המידות, בכל זאת תהיה נקי. מה אתה אומר? זהו, זה נשמע לא טוב, נכון? זה לא נשמע יהודי כל כך להגיד, נכון? אה, באמת, אני מבין את הבעיה. לכאורה להגיד שהשכל פה יותר... כן, מה אתה אומר? מי? נו, היה מאוד מוסרי, מה הבעיה? כי הוא היה מאוד פי האדם מוסרי. אתה אמרת שהוא לא היה מוסרי, אני לא הבנתי למה סוח מה אתה אומר. לא, יש לו שיקולים, יש לו שיקולים למה הוא לא רוצה. יש לו שיקולים מוסריים למה הוא לא רוצה. זה לא היה מתוך סתם לא רוצה, לא, זה לא איזה תינור כמתעקש, יש איזה מחשבה ליונה. כן, מהי המחשבה? אנחנו עסקנו בזה קצת בעשרת ימי תשובה, אני אומר. כן, הוא התנגד לרעיון התשובה. אבל, למה? הוא אומר, זה יותר מוסרי של הוציא תשובה. הוא אומר, זה לא פייר, התשובה זה לא בסדר. לא, מי אמר שהוא רצה לעשות תשובה? הוא אומר, אני לא... עם הקיקיון. טוב, אז הוא קיבל שיעור. ואז הוא הסכים גם שתהיה תשובה אצל... לא, המוסרי לאללה. רק שהוא צריך בירור. כן, מה אתה אומר? לכאורה. בינתיים פה הוא לא עושה חיוב. אנחנו נראה בהמשך. כן, אם כי בהמשך אנחנו נראה שיש קצת הבדלים, אבל בשלב הזה הוא לא מבין. עכשיו, אני שוב חוזר לשאלה, לכאורה, הרמב״ם, אם אומר שצריך להיות אינטליגנט 100%, אבל מוסרי 90%, אז זה סימן שהמוסר פחות חשוב מן השכל, וזה לכאורה לא נשמע כל כך מתאים ליעד. יותר יבני, נכון? נכון. טוב, בקיצור, ההסבר הוא אחר לגמרי. אם היינו אומרים שכדי להגיע לנבואה, צריך שהאדם יהיה בעל 100% של מעלות מידותיות, זה סימן שאנחנו כופרים בנבואה. כי הנבואה זה דבר השם אל האדם, לא אל מלאך. התורה לא ניתנה תורה למלאכי השרת, כך אומרת הגמרא. אם אתה דורש מן האדם מוסריות מוחלטת, זה סימן שאתה כופר בנבואה. וזה אגב, בעל השלכות אחרות בתחום המוסרי. אם אני מתייחס אל חבר שלי, או אל הרב שלי, או אל כל אדם שלי, בתור מלאך, זה בסדר או לא? עוד לא בסדר. כי זה אפילו שחיתות. כי הרי באיזשהו מקום, בתת מודע שלי, הרי אני יודע שאתה לא מלאך. וזה שאני מתייחס אליך כאל מלאך, זה כדי לתפוס אותך בפינה בבוא הזמן, כך שאוכל לבוא אליך בטענות. למה לא היית מלאך? ציפיתי ממך להיות.
או?
צריך להיות דומה למלאך. דומה. אם דומה עליך הרב כמלאך השם זוהר, תורה ידרשו, לא דומה, אבל זהה, אתה צריך לחשוב שהוא מלאך, זה לא בסדר, נכון? אגב, למי נאמרה הלכה כזאת? אתה רוצה לדעת איזה רב ללמוד, נכון? אז אתה צריך ללכת לרב, ולדעת האם הוא דומה למלאך או לא. סימן שאתה כבר יודע איך מלאך נראה, נכון? זאת אומרת, ההלכה הזאת נאמרה לנביאים. זאת הלכה של בית המדרש של הנביאים. כן, זה, לא, זה בני אדם הנביאים. כתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. מי אמר את זה? הנביא זכריה, נכון? טוב, מלאך יזכר. כלומר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אז בין הנביאים היה ברור, כשנביא רצה ללמוד תורה, הוא בדק האם הרב דומה למלאך, הוא יודע איך זה נראה. כן? ההלכה הזאת עברה אלינו בצורה מדורדרת. זאת אומרת, אנחנו מקיימים את ההלכה הזאת, אבל בצורה מאוד מאוד משנית, זה נגזרת של נגזרת של ההלכה המקור. כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך נראה מלאך. כן. עכשיו בואו נחזור אל העניין. כן? אז מה שאומר כאן, שצריך להיות מוסרי, זה הגבול מסוים. כלומר, פה הרמב״ם קצת מסתיר את הדברים, כי הוא רוצה להעמיד את הדברים בכל תוקפה. בשמונה פרקים הוא מסביר לך. הנבואה זה דבר השם אל האדם, באשר הוא אדם. בסדר? אז חכם 100% כחוכמת האדם, זה הכוונה. זאת אומרת, במילים אחרות, שהוא איננו עושה טעויות לוגיות. אדם שעושה טעות לוגית, אז הוא לא יכול להיות נבון. כן? אדם שלא יודע להבחין בין טיעון אמיתי לטיעון שקרי, הוא לא יכול להיות נבון. אבל הוא לא צריך להיות פרס נובל לכל המדעים כולם. לא, זה לא בינוני. הוא צריך להיות עם שכל אמיתי. שלא יטעה. כן? זה הכוונה. וזה, מעטים הם בני אדם שאינם טועים בדברים האלה.
כן. למה
אתה מגיע למצב הזה? אה, זאת שאלה. האם האדם שראוי לנבואה מתנבא? כותב רבינו הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שנחלקו הדעות בדבר הנבואה לשלוש כתות. דעת הטיפשים, ודעת הפילוסופים, ודעת תורתנו. דעת הטיפשים, דעת הפילוסופים, ודעת תורתנו. הטיפשים אומרים שהנביא זה דבר השם, אלה זה כזה זבנג. אדם מתהלך לו ברחוב, הלך לאכול בורקס ליד הקיוסק, שותה לו פחית ושומע ווקמן. הווקמן שומע מוזיקה. ופתאום סבנג, זה יורד ברק, ואז פתאום הוא מתחיל להגיד כה אמר השם. כן? בסגנון תנ"כי. ככה חושבים. האם האדם עשה מאמץ לפני כן או לא? לא, הוא בדיוק קם מהמיטה, הלך להתפלל בשעה 10, כמו ביורד יצחק. קיצור, לא, לא רציני. פתאום, נבואה. הוא מוסיף גם שהוא שורק תוך כדי הליכה. עכשיו, לעומת זה, הפילוסופים אומרים משהו אחר. שהנביא זה סופר אינטליגנט. זאת אומרת, הוא יושב שעות במעבדה שלו ובספרייה של האוניברסיטה, והוא צובר תואר אחרי תואר, כותב עבודות, נהיה פרופסור מפורסם, בסוף הוא גם, מרוב השכלה, נהיה גם נביא. נפגש עם החוכמה העליונה. זה הפילוסופיה. ככה הם אומרים. והרמב״ם אומר שדעת תורתנו איננה לא כזה ולא כזה, אלא זה מין שילוב מעניין. שצריך הכנות על דרך המוסר והחוכמה, כמו שהפילוסופים אומרים, אבל יש בכל זאת הבדל אחד. וההבדל הזה, חלק מהמפרשים לא ראו בזה משהו משמעותי, אבל אני חושב שזה דבר עמוק. שאם לא כן, הרמב״ם לא היה מקדיש לו פרק שלם ממורי נבוכים. הרצון. שאם האדם, שיכול להיות שהאדם יהיה ראוי לנבואה, ואף על פי כן לא יתנבא, והוא ברצון השם כמו כל הניסים. לא, זה נכון, זה אותו אחד. כי השכלים אומרים שגם אם אתה לא ראוי, הרמב"ם אומר לו, אם אתה לא ראוי, תשכח מזה. אם אתה ראוי, יכול להיות גם כן שתשכח מזה. זאת אומרת, יכול להיות שתתנבא, יכול להיות שלא תתנבא. כי מה ההבדל המהותי פה? לפי הפילוסופים, הנבואה זה כמו חיבור לזרם החשמל. אם התחנה עובדת והחיבורים תקינים ומכניסים את השקע ומפעילים את הכפתור, אין שום סיבה שהחשמל לא יזרום. נכון? זה אוטומטי. מה שאין, כן? כי אין לי מי לדבר. בעצם הנבואה, אנחנו פשוט חולבים את האלוהות. חולבים חוכמה. מה שאין כן, לפי תורת משה, האלוהים מדבר. אז כדי לדבר עם מישהו, צריך קודם כל שאני יהיה ראוי לדבר איתו. אם זה אדם מאוד חשוב, אז אני אקפיד על ההופעה שלי, ואני אמצא איזה זמן שמתאים לו, ואני אהיה נחמד, ואני אשב איתו, בתקווה שהוא יפתח את הפה. אבל בסוף, יכול להיות שהוא לא יפתח את הפה, למרות הכל. כי פה יש עוד אישיות חיצונית לי שאני צריך לרצות אותה ושהיא צריכה להסכים. ולכן יכול להיות שאף פי שיהיה אדם ראוי לנבואה, לא יתנבא. וזאת מעלה הנבואה הישראלית, שהיא מוסרית בתוכנה המהותית.
מה נבואה ברצון? נכון.
נפלא ברצון. אני מסביר מה זה, מה זה חשוב. זה חשוב כי זה רצון ורצון. הבנת? עכשיו, לכן, השאלה אם זה הכרחי, התשובה היא, בעיקרון, כן, חוץ מ. עכשיו, זה נקודה שפה לא מובלטת, ומורה נבוכים מובלטת. זה שוב מסיבות חינוכיות. טוב, בואו נקרא לפני. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם ואין הנבואה שהחלה, אלא על חכם. גדול בחוכמה, גיבור במידותיו. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? זה כתוב. אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. חכם, גיבור ועשיר. ואיזה הוא גיבור הכובש את יצרו, ואיזה הוא עשיר הסמר בחלקו. אם כן, יש פה ממד מוסרי להכנות האלה. האם הוא צריך גם להיות בריא בגופו? ברור. כתוב גיבור. גיבור זה אדם חזק בזה. גם וגם. כי הרי אם הנבואה תחול, נגיד, על אדם שחלש בגופו, אז מה תאמר? למה אתה נביא? אתה נביא כי אתה חלש. אם היית חזק, לא היית מתנבא. זה מין חילול השם כזה. שהנבואה באה למלא את החסר של הדפוקים. זה מה שמחשיד אותה. כן? אפשר לראות. יש אדם, הוא לא רוצה ללמוד, קשה לו וזה. אז מה הוא אומר? אני אעשה קיצור דרך, אני נביא. אותו דבר על העשיר. אין לו מה לאכול בבית, לפחות הוא חושב על משהו אחר, אז הוא נביא. כן, הודו מלאה באנשים כאלה. אין להם מה לאכול, יש להם הערות רוחניות. אז פה לא חוכמה, אנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא הרי חפץ בטובת האדם, לכן הנבואה חלה על האדם השלם. האדם שלא חסר לו דבר, ואז יש פסגה לדבר הזה, שהשם מדבר עם. בסדר? כן, כל הנביאים היו עשירים. אליהו היה עשיר מאוד. הבן אדם הזה מסתובב בכל הארץ, אף פעם לא זקוק לפרנסה מאף אחד, לא בלום, איזה... מה, מאיפה הוא חי?
מהעורבים.
העורבים, כן, טוב, זה כשהוא היה צריך להסתפר, לא היה מאיפה לקחת. כן? מה? היה רע, מה יעשה? כן? רואים, האדם הזה לא חסר לו כלום. כן? זה שהוא לבוש כמו טרזן, זה בעיה שלו. זאת אומרת, אזור עור, אזור במותנה. בסדר, יש לו סיבות רוחניות לדבר הזה. זה שאור של נמר זה דבר יקר, פה מעשיתי. טוב, אדם שהוא ממולה, הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה מאוד, אדם שהוא ממולה בכל המידות האלו, שלם בגופו, הנה, איפה הרמב״ם לקח את זה? גיבור. כשייכנס לפרדס, מה זה הפרדס? הרמב״ם נתן הגדרה של הפרדס, מה אתה אומר? שלם
בגופו
כן, מה זה שלם בגופו? זה רק מניין האיברים או שהם גבריים? הם בריאים, הוא בריא, הוא אדם בריא. נכון. עכשיו, מה אמרנו? מה זה פרדס? הרמב״ם נתן הגדרה לפניכם. מה זה? מעשי בראשית ומעשי מרכבה. ואיפה לומדים מעשי בראשית ומעשי מרכבה? ארבעה הפרקים הראשונים. פרקים א' ד', הם העניינים הנקראים פרדס, נכון? כן או לא? הוא אמר את זה, לא? כן. אז אדם כזה, כשייכנס לפרדס, וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להביא ולהשיג, והוא, יחד עם זה, יחד עם זה שהוא משכיל, מתקדש, והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן. כלומר, הוא לא עושה בשטויות. אין לו טלוויזיה. הנביא אין לו טלוויזיה. מסכן, נכון? והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו אלא דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכיסא. מה זה הכיסא? מה זה כיסא הגבוה? כיסא הכבוד, ומורה נבוכים, הרמב"ם מסביר, זה השמיים. הוא עוסק בשכלים הנבדלים שמניעים את גלגלי השמיים. להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, מה שהוא בירר בפרק ב' של הלכות יסוד התורה, כן?
השכלים הנבדלים שמניעים בגלגלי השמיים, זה כבר לא אקטואלי.
נכון, 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 אני רק מסביר את השפה של הרמב"ם. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה. מצורה ראשונה, אני אקרא את... נקרא את הצורה הראשונה? חיות, נכון, חיות הקודש. עד טבור הארץ, איפה זה טבור הארץ? זה בפנוחו שבפנוחו. לא יודע, מישהו יראה את זה פעם. ז'ול ורן, יש לו על זה ספר. כן, לקדוח, כן, כן. אבל מה רוצה להגיד? שיש לו תפיסה אחדותית. זה משהו מעניין, ברוח הקודש, זה גם באורות התשובה הרב מסביר את זה. שכאשר האדם אין לו רוח הקודש, הוא רואה כל מצוי ומצוי בנפרד. יש פירוט, עלמא דפירוט אחדותא. כשהאדם בעל רוח הקודש, הוא מפתח תפיסה כללית, מקיפה, מאחדת. גם באורות הקודש של הרב קוק, נדבר על זה. השקפת האחדות הכוללת, שיכולה להביא את האדם להכרה שכל כל העולם כולו, כל ההוויה אחת, כל ההוויה בנקודה אחת. שזה דבר שאפשר להשיג אותו בתבונת הלב, ובנתה דליבה. רזי. כן, ככה אומר הרב באורות הקודש. אז אומר כך, הטבוע הזה יודע מהן גודלו. מיד רוח הקודש שורה עליו. שימו לב לביטוי מיד. כלומר, זה מתאים דווקא להנחה של הפילוסופים. כלומר, זה טבעי לאדם במידת מה שהתנבא. בזה באמת נחלקו המקובלים עם הרמב״ם. האם הנבואה היא כישרון טבעי באדם, ולפי זה כשאין האדם מתנבא זה נס, שהאדם לא התנבא אם הוא ראוי, הוא עשה את כל מה שצריך, או שמה נאמר שהנבואה היא מדרגה בנוסף לטבע האדם, כפי דרכם של המקובלים. הרב קוק דן בזה קצת הערות לספרו איתורי סופרים, יש ספר איתור סופרים. זה היה איזה מיתון שהרב קוק עשה כשהוא היה בחור ישיבה בבולוז'י, הוא הוציא לה שני גדולות. שם באחת הערות הוא מדבר על המחלוקת הזאת. כן. ובעת שהרב שמה רוצה לחלק שזה ההבדל בין נבואת אומות העולם לנבואת ישראל. אולי. כן. מיד רוח הקודש שורה עליו. למה אומר רוח הקודש ולא נבואה? ברמב״ם אין הבדל, פשוט. זה שהרגיל להגיד יש רוח הקודש, יש נבואה, זה חלוקה לא ברמב״ם, גם לא בחזר. חלוקה מאוחרת יותר. כן, בכתבי ימי הביניים, צריך חלק מהחכמים, היו חלקים, יש מדרגות, אין רוח הקודש, מדרגות הנקראות נבואה, הוא הרמב״ם לא מחלק. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו, במעלת המלאכים הנקראים אישים, שזה המדרגה מספר 10. עשר מדרגות המלאכים, המדרגה העליונה נקראת חיות, המדרגה התחתונה נקראת אישים, נכון? כן או לא? או נקראת אצל אריסטו בשם השכל הפועל. אז האדם מתאחד עם המדרגה הזאת ויהפך לאיש אחר. ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני האדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבית עמם. ונהפכת לאיש אחר. זה דבר פשוט, זה מדרגה כוללת את כל הנביאים. היו בימי קדם, היו בתי ספר לנבואה. היו יושבים אנשים אצל הנביא ולומדים ממנו את דרכי הנבואה. אין לנו היום בתי ספר כאלה, כי צריך פחות ראש ישיבה אחד נביא. אז זה קצת בעיה, צריך קודם כל לייצר אחד, אבל איפה הוא ילמד? זאת הבעיה. כן, אז תבין, יש לנו פה כמה בעיות, אז זה צריך להתפתח מחדש כל התנאים. אחד התנאים לחידושה של הנבואה זה יצירת תרבות נבואית. התרבות הנבואית יכולה לקום רק אם תהיה מדינת ישראל בכל מלוא שלמותה ותוקפה. זאת אומרת, כשיש לנו מחלוקת עם ביל הרשע, זה לא סתם בעיה פוליטית. זאת בעיה הרבה יותר עמוקה. הוא מעכב את דבר השם להופיע בעולם. גיא חיזיון, סתום. לכן אנחנו הולכים היום להפגיד. מה, סתם ככה בפני תורה? לא. כן, גיא חיזיון. הנביאים. מעלות, מעלות, הם. כמו שיש בחוכמה חכם גדול מחברו. אבל נבואה, נביא גדול מחברו. יש מדרגות. וכולם אין רואים מראה הנבואה אלא בחלום, בחזיון לילה או ביום, אחר שטיפול עליהם תרדמה, כמו שנאמר במראה אליו התוודע בחלום הדבר. אז יש שני סוגי חלומות ניבויים. יש חלום רגיל של כל בני אדם, זה סוג ראשון של מדרגת הניבויים. יש מדרגה יותר עליונה, חלום בהקיץ. חלומות, כן? מדברים ביום אחרי שטיפול עליהם תרדמה. מה זה? זה חלום בהקיץ. כן? אז הוא לא ער באמת. אבל הוא במצב שהוא לא היה אמור לישון, הוא בכל זאת מתנבא. וזה שתי מדרגות שונות. בספר מורה נבוכים הרמב״ם מחלק את החזיונות ל-11 מדרגות של נבואה. כששתי הראשונות אינן נבואה ממש, אלא הכנה לנבואה, ועוד 9 מדרגות שהן בכלל הנביאים. המדרגה הראשונה מתוך ה-11 זה שיש לאדם התעוררות גדולה להציל צדיק או ציבור מיד עושקיו. כהתעוררות משה להרוג את המצרים. או כמדרגת כל השופטים כולם, שנאמר עליהם ותהי עליו רוח אלוהים. שלמרות שהשופטים היו אנשים לא מי יודע מה טובים תמיד. יפתח, שמשון, שאומרת עליהם הגמרא, מקלי עולם היו. אנשים מקלים, אנשים פשוטים כאלה, אולי כאילו קצת גסים כאלה. אבל הם היו גיבורי ישראל. אז כשהם החליטו לגאול את האומה, ותהי עליו רוח אלוהים. אז זה ראשית מדרגות הנבואה.
כשתגיע הרבה מדרגות הנבואה, אתה לא עובד כל התהליך של להיות
צדיק מושלם וסוציאור? צריך בכל זאת איזושהי התעוררות מוסרית. כי להציל את האומה זה התעוררות מוסרית. כן, אבל זה מדרגה ראשונה ראשונה. כן, ראשית שבראשית. למשל, במלחמת יום הכיפורים, היה פעם איזה אדם נכנס לטנק בוער, הוציא משם חיילים, נכנס לטנק אחר, התחיל לירות בו, ירו על הטנק הזה שבו הוא נכנס, עלה באש, יצא מן הטנק, נכנס לטנק אחר, שוב ירה, ככה 3 פעמים. שאלו אותו, תגיד, לא פחדת? הוא אמר, לא, הרגשתי שלא יקרה לי כלום. אז זה המדרגה הזאת שלו. אז דורנו זכה למשהו מהסוג הזה. למדרגה הראשונית הזאת של הגבורה שהייתה חסרה לה אותם. אין הנבואה שורה אלא חכם גיבור והשם. דורנו זכה קצת לדברים האלה. גם לפעמים יש גבורה של העמידה, העמידה בלחץ. למשל הרב צבי יהודה קוק ב3 שבועות לפני מלחמת ששת הימים ביום העצמאות נתן דרשה בישיבת מרכז הרב. דרשה חוצבת להבות, פורסמה תחת הכותרת מזמור י"ט למדינת ישראל. מזמור י"ט, זה השנה ה-19 של הקמת המדינה. ואז הוא אמר דברים חוצבי להבות על שכן ויריחו וחברון ועבר הירדן, איפה כל הדברים האלה? אין, אנחנו שוכחים. ו3 שבועות אחר כך תכבשו כל המקומות האלה. אחרי זה שאלו את הרב צודיה, תגיד, איך ידעת בדיוק באותו יום העצמאות לדבר על הדברים האלה דווקא? אז הוא אמר, תאמין לי, נדברתי לבד, דיבר בתוך. טוב, אז מדרגה מיוחדת, כן? זה המדרגות הראשוניות, ספיחי הנבואות, שצומחים אצל אנשים כאלה. וכולם, כשמתנבאים, אבריהם מזדעזעים, וכוח הגוף כושל, ועשתונותיהם מתטרפות, ותישאר הדעת פנויה להבין מה שתראה. כלומר, זה לא שהוא מבולבל, אלא ההפך. כן? כביכול משחררים אותו מכבדות הגוף. זה מה שנאמר במשה, של נעלך. מה זה הנעל? כל הגוף שלי זה הנעל. של נעל. כשאתה עכשיו בא להתעסק בדברים יהודים. כמו שנאמר באברהם, והנה אימה. חשיכה גדולה נופלת עליו. וכמו שנאמר בדניאל, והודי נפח עליי למשחית, ולא עצרתי פה. טוב, זה רק ההתחלה. נמשיך פעם הבא. פעם הבא, ללא, ללא. ללא.